עמוד 82, הכרה בשם. תחילת פרשתנו נפגשים במעבר מגילוי שם שמיים אל האבות לגילוי שם שמיים אל הבנים. אני שואל? לא, אני מתי למתי פה, בוא נראה. ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז השם הזה ישראל הוא מלשון, יש אומרים ישר אל, אבל הפשט הפסוקים, למה אנחנו קוראים ישראל, מאיפה השם הזה? המלחמה של יעקב אבינו עם המלאך. אז הוא אמר לו, תברך אותי, יעקב אומר למלאך, הוא אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, עם ישראל, כי אם שרית עם אנשים ועם אלוקים ותוכל. אז מה זה ישראל? זה מלשון שררה, מלחמה, יכולת להכריע ולהתגבר אפילו עם אלוקים, אלוקים ועם אנשים ותוכל, תצליח להם. זה השם ישראל, השם גדול. כפי שאמרנו, השם הוא דבר עצמי, בעל ערך אלוקי, אבסטרקטי, פירוש מוחלט. השם הוא בעל ערך מוחלט, זה לא ערך רק בגלל שקראו לו ככה, אז הוא מקבל את הערך הזה. לא, יש לזה ערך עצמי, כמו גנים של האדם. אותו דבר, אם עם ישראל קראו ישראל, אז זה לא רק איזה גמטריה יפה, אלא זה אומר שבאמת התכונות שלנו הן תכונות של שררה. ובשמות בני ישראל שבפרשה הקודמת, אנו מגיעים בפרשה שלנו לשמו של הקדוש ברוך הוא. ספר שמות, כשמו כן הוא, הוא עוסק בקריאת שם. פרשה הקודמת זה היה קריאת שם לעם ישראל, פרשה שלנו עסוקים בשמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר שקוראים שם? זה אומר שיש פה מדרגה חדשה שנוצרת, שצריך לקרוא לשם, כמו שקוראים שם לולד. קריאת שם לולד זה לא משהו טכני כזה, אלא זה בעצם ערך מיוחד, קריאת שם, שזו רוח הקודש המיוחדת שניתנת להורים לקרוא שם לילד. ולכן זה לא דבר של מה בכך, קריאת שם. אז הפרשה שלנו, אנחנו נותנים שם לקדוש ברוך. ישראל, אורייתא וקודשא ברוך הוא, חדו, מגיעים אל שמי השם. אז מה זאת אומרת? מה כתוב בפרשה שלנו? פרשת וירא. בתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. מדבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודע תפילה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה ואומר לו, אליכם, אל עם ישראל שעכשיו בתקופה הזו שיצאים למצרים, אני נחשף ומתגלה בגילוי מאוד מאוד גבוה, אני השם, ולא רק זה, אפילו לאבות הקדושים לא נודעתי להם בגילוי. עד כדי כך.
מה שאומר?
כן, קודם כל זה בפשט. הוא אומר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, אני גליתי אליהם, אבל באל שדי. אבל שמי השם, לא נודעתי להם.
אברהם לא יודעת.
הוא לא התגלה אליו בשם השם, כמו שהוא מתגלה עכשיו למשה רבנו ולעם ישראל. או, מה זה אומר? אז בואו נראה מה רש"י אומר. אומר רש"י, וירא אל אבות. באל שדי. מה זה אל שדי? איך אני התגלתי לאבות? עכשיו, אז כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, ההתגלות של אלוקים לבני אדם זה לא משהו גשמי, זה בהופעות של הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, אז ועם האבות בכלל, זה היה ברכות שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תדעו לכם מה זה ההתגלות האלוקית, זה עם ישראל שיצא ממכם. ולכן כתוב הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם באל שדאי. של אברהם כתוב, אני אל שדאי, יתהלך לפני ויהיה תמים. איך צריך להתנהג? ליצחק כתוב, וליעקב כתוב, אני אל שדאי, פרי ורווה, גוי וקהל גויים, יהיו ממך. אז הקדוש ברוך הוא שהוא התגלה אליהם לעבוד, אז הוא אמר להם, אתם עתידים להקים אומה. אתם עתידים להקים אומה. זה הייתה התגלות. ממכם יפה עם ישראל. מעשה אבות, סימן לבנים. מי העיקר? הבנים. זה לא שהאבות הם העיקר, ובואו נראה איך הם התנהגו, אז הבנים גם התנהגו. בדיוק הפוך. תדעו לכם, כל מה שאני מוליך אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא לאבות, כל מה שקורה איתכם, זה בשביל שיצא מפה אומה. וכל הפעולות שלכם זה סימן למה יקרה אצל הבנים. אם אברהם יורד למצרים, עם ישראל ירד למצרים. אם יענו את שרה במצרים, יענו את עם ישראל במצרים. אם יתנו לו מתנות, יצאו ברכוש גדול. הכל זה מקביל. אבל עם ישראל זה העיקר. יוצא שזה הכל הבטחות שהקדוש ברוך הוא אומר להם. יהיה עם ישראל, יהיה עם ישראל, הוא מבטיח, אתם תקימו את האומה. אז זה התגלות, זה לא שיא ההתגלות. כי זה רק משהו שיהיה בעתיד. הוא מברך אותם. שיהיה לך את זרחה, אתן את הארץ הזאת וכו'. ואילו עכשיו בספר שמות, ביציאת מצרים, אנחנו נפגשים עם התכלס. זה לא רק הכנה, זה יציאה כבר מעבדות לחירות, מגיע המוצר המוגמר. נראה, המוצר המוגמר הזה שזה עם ישראל, פה הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בשלמות, בצורה מפורשת. ולכן כתוב, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. פלא, אין את זה בכל ספר בראשית. כל ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, אני השם. מה זה אני השם? הוא רק מתגלה אליהם בכל מיני הופעות, בהסברים, במה יהיה ובציוויים. פה ציווי שהוא אני השם. וכשהוא אומר לו אני השם, זה התגלות כזאת, זה הופעה כזאת שהקדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו בשמו. התגלות אדירה. כן, הפסוק הזה הוא פסוק שנורא והיום. עמוק מאוד, גבוה מאוד. אנחנו קוראים אותו, אבל כשהוא נאמר, אז זו הייתה הופעה של הקדוש ברוך הוא במציאות. למה דווקא למשה רבנו? הקדוש ברוך הוא מתגלה ככה, ולאברהם יצחק ויעקב, שמי השם לא נודעתי להם. למה? מה זכה משה? תשובה, זה לא משה, זה המדרגה של עם ישראל. והאבות, כל מטרתם היה כדי שהאומה תופיע. ולכן המדרגה הזאת שאנחנו בונים אותה עכשיו בפרשת וירא, זה בעצם יציאת מצרים, פה אנחנו מגיעים לתכלס של כל ספר בראשית. אף על פי שספר בראשית זה יותר נחמד, סיפורים ואבות וזה. ופה מתחילים להתעסק עם בעיות ושעיבודים ומכות ותלונות של עם ישראל. זה פחות נעים. לא? מה יותר נעים לכם? לקרוא את ספר בראשית או את ספר שמות? בראשית זה יותר נחמד, נכון?
סיפורים.
אבל זה בדיוק ההבדל בין הפרט לכלל. בפרט הדברים הרבה יותר פשוטים. כשמגיעים לכלל, לתכלת, מתחילים סיבוכים. מה יותר נעים? לקרוא סיפורי צדיקים שהיו בגלות, וכל אחד סיפור צדיק, נחמד, אין בעיות על זה. מגיעים לארץ, כבר סובך, זה לא סיפורי צדיקים, זה מתחיל, עם שלם צריך מול הגוי, זה לא הצדיק מול הפריץ, ועושה ניסים, והבבסלי, נכון, הרב אלבז, זורקים אותו מהאונייה, הוא עולה על מחפלת ומגיע עד החוף, אבו חפרה, איך קראו לו לזה? מכירים? למה הוא נקרא אבו חפרה? היה לו נס, הוא ממחפלת. סיפורים יפים, אבל אין סיפורים כאלה בארץ ישראל. ואז ישראל זה מלחמות כמו הגויים, הכל הרבה יותר מסובך, ולפעמים גם ימין ושמאל נלחמים אחד עם השני, לפעמים מלחמות עקובות מדם. כל זה תופעות של הופעת הכלל. הכלל מופיע, הכל הרבה יותר מסובך. ולכן גם פה, ספר שמות, מלא סיבוכים. בהתחלה זה מול הגויים, אחר כך זה גם בתוכנו, בתוך עם ישראל, מול משה רבנו. אבל כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם. זה הופעת גילוי אלוקי יותר גדולה ממה שהייתה לאברהם אבינו. ועל זה אומר הרב קוק באורות, שאפילו הצדיק היותר גדול לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. אפילו הצדיק היותר גדול, כי אברהם אבינו, יצחק אבינו, לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. זה קדושת הפרט, אמנם הפרט אצלם זה הגזע של האומה, וזה קדושת הכלל. ולכן זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, שמי השם לא נודעתי להם. זה מה שכתוב פה בסוף הפסקה, מגיעים אל שמי השם. עם זו יצרתי לי. ספר בראשית הוא ספר האבות. האבות הם ההקדמה לנו, לעם. זכינו להיות הבנים של האבות, והם זכו להיות אבותינו. לנו יש זכות להיות נכדים שלהם, אבל גם להם יש זכות להיות אבות עם השם. גם השבטים הם אבות שלנו, אבות מספר ב'. ספר בראשית הוא הכנה לעם זו יצרתי לי. אז יש אדם הולך ללמוד, אומר לו, אתה צריך לעשות מכינה. אתם לא צריכים, יש לכם בגרויות טובות, חומת ריטות. אז כל אדם שעושה מכינה, הוא מבין שזה לא העיקר, אני מכינה כדי שיוכל להתקבל ללימוד, נכון? אותו דבר, זה ספר בראשית מול ספר שמות. עם כל הסיפור של ספר בראשית, זה רק מכינה ליצירת עם ישראל. אז בספר בראשית נמצאות 5 מילים נוראות. ויצר השם אלוהים את האדם, ספר בראשית, והיצירה הזאת מתגלה אחר כך ביצירה עם זו יצרתי לי כי לתי יספר. הוא פסוק שנאמר על ידי שם הנביא. אה?
ישן לא אומר נוראות.
הכוונה מבעיל, לא נורא במובן שלילי, אלא שנעשה פה משהו שמריש עולמות. מריש עולמות. למה זה מריש עולמות? כי הקדוש ברוך הוא, שהוא נבדל מן העולם, יצר אדם פלא פלאים. זה לא משהו שהוא בתוך העולם עצמו, אלא יצירה אלוקית בתוך העולם. ויצר השם אלוקים את האדם. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון, יש מאין, ולא היה לזה שום הקדמה לפני כן, לא היו לו הורים ושום דבר, הוא לגמרי יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שכל דבר יש לו נברא מזכר ונקבה, האדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אנחנו רגילים, יש במסכת שבת דיון, למדנו על קינים, האם מותר להרוג קינה בשבת? להפלות קינים מותר מהראש, וגם להרוג, אומרת הגמרא, שמותר להרוג קינים בשבת. אם אתה ככה לפוצץ לך מותר. למה מותר? כי הם לא פרים ורבים. הכוונה, הם לא באים מזכר ונקבה, הם באים מהזיעה. ככה אומרת הגמרא. יש על זה הרבה פלפולים, סתירה מול המדע. הפחד יצחק אומר שהוא היה רופא, רבי יצחק הרמה אומר, ועכשיו בימינו שהתגלו מיקרוסקופים ורואים שהקינה היא כן פרה ורבה והיא באה מזכר ונקבה, מה נעשה? בכל זאת תפקו כולם שמותר לאופן, כמה תירוצים על דבר. אם הגמרא אמרה שהיא לא באה מזכר ונקבה, אז היא לא באה מזכר ונקבה.
שלא נזדקק. חכה לכם מנות.
עכשיו, אז רגע, לפי זה, מותר להרוג את אדם הראשון? בשבת? יש דין רוצח, בסדר. בשבת אסור להרוג, ליטול נשמה רק מי שבא מזכר ונקבה? פתאום יש מציאות כזאת שלא באה מזכר ונקבה, האדם הראשון. האדם הראשון מת ביום שבת? מה כתוב? מתי הוא מת? נראה לי, האדם הראשון מת ביום שבת. אם אני לא טועה. אומרים, מזמור שיר ליום השבת. זה שיר של דוד המלך על האדם הראשון.
דוד המלך נולד
בשבת. דוד המלך נולד בשבת, באמת בשבת, נכון. נכון שגם האדם הראשון מת בשבת. טוב, בכל מקרה, למה הגענו לזה? הבריאה הזאת של האדם הראשון זה פלא פלאים. יוצר בריאה לא מזכר ונקבה, הקדוש ברוך הוא יוצר אותה. ואין שום אחד, הבריאה לא שותפה בבריאה של האדם הראשון. אין פה אבא ואמא ששותפים בבריאה הזאת, אלא לגמרי זה יצירה אלוקית. איפה עוד מצאנו לשון כזאת של ליצור? עם ישראל. עם זו יצרתי. למה הנביא שהיום משתמש בלשון הזאת? לומר שעם ישראל נוצר לא על ידי תהליכים קדומים, על ידי אנשים שבנו אותו. עם ישראל נוצר לגמרי מהאלוקים. כמו שהאדם הראשון הוא יצירה אלוקית, בלי שום התעוררות אנושית, ככה גם עם ישראל. בניגוד לשאר העמים שהם נוצרים על ידי כל מיני תהליכים שהם מתאספים למקום אחד ו... זה בא מפה וזה בא מפה, זה נותן את התכונה הזאת, זה מביא סיפור, זה בונה תרבות כזאת. עם ישראל הוא לגמרי אלוקי. התחיל מלמעלה למטה. לכן כתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וזה מה שאנחנו עושים בפרשייה שלנו, בפרשות הבאות, בפרשות בשלח, שעם ישראל יוצא ממצרים, בעצם זה לא איזה תהליך היסטורי שקורה עכשיו, זה יציאה של עם, של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו דרך כל התהליכים האלה. משה רבנו אמר, האזינו השמיים ותשמע ארץ. ישעיהו הנביא אמר, שימו שמיים והאזיני ארץ. זאת אומרת, יש קשר בין הקבלות בין משה לישעיה. יצירת האדם משתכללת עד מדרגת יצירת עם. בעניינו של העם הוא, יצרתי לי, למעני תהילתי יספר. אז יש פה שני חידושים במשפט הזה של ישעיה. עם זו יצרתי לי, עם זו יצרתי, הקדוש ברוך הוא יצר את העם הזה, והוא יצר אותו לי. כל משמעותו של עם ישראל זה בשביל הקדוש ברוך הוא. השמיים מספרים כבוד אלו, מעשה אדם מגיד ערכיה, כל הבריאה כולה מספרת כבוד השם, כשם שבכל העולמות מספרים כבוד השם. כך באדם ובהיסטוריה קיימת בריאה מיוחדת, שעניינה לספר כבוד השם בכל דור ודור. מי זאת הבריאה הזאת? עם ישראל. בספר מלאכים בפרשת נאמן נאמר, הננה ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. מי אמר את המשפט הזה? שידעתי שאין אלוהים רק בישראל יש אלוקים. מי אמר את המשפט הזה? לא, זה בספר מלאכים. נעמן. מי זה נעמן? לא זוכר. נעמן היה שר צבא ארם, שהיה לו צרעת, והוא לא יודע מה לעשות עם הצרעת, עד שהייתה לו שפחה. ארם. על הפרשמן. לא. הוא קשור לאלישע. קשור של אלישע. והיה לו שפחה, שפחה שהוא לקח מעם ישראל, לקח יהודיה בתור שפחה. שפחה אמרה לאשתו של נעמן, תשמעי, בלכת לו צרעת, שילך לנביא בישראל, ירפא אותו מצרעתו. ואז הוא שלח לו שליחים, למלך, הנה נעדתי, כי אין אלוהים, אלא בישראל. אני יודע שאלוקים נמצא רק בישראל. המשפט הזה, זה השאיפה של עם ישראל. כשהגויים יגידו, ברור לכולם, איפה האלוהים נמצא? עם עם ישראל. זה תהילתי יצפר. בימות המשיח התבררו הדברים בכל תוקפם, אבל בינתיים יש גניבת שם השם על ידי גויים. הערה 31, אמינות הנצרות, אין כל כוחה כי אם בניצוצי הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל חי. ואירופה לקחה את דבר השם בצינור מלא רפש של הנצריות, ואף שהוא מקסם כזה ושקר שאין לו רגליים, מכל מקום הוא נתן מזיב הקודש וגניבה. זאת אומרת, הרבה מקורות שהנצרות הם היו גנבים. מה הם גנבו? את שם השם, שהם קוראים בשם השם, הם גנבו את זה מעם ישראל. זה בינתיים. עם ישראל הוא יצירה מיוחדת שעניינה לספר כבוד השם, שם ישראל קשור בשם השם, ושמנו קראת בשמך. גילוי אלוקות והודעת אלוקות שהוא לא דרך עם ישראל, זוהי גניבה, חילול הקודש לעבודה זרה. קודם כל, מה תפקידנו בעולם של עם ישראל? להודיע את שם השם בעולם. ממילא יש לזה השלכות להתנהגויות שלנו, איך אנחנו מתנהגים עם ישראל, המוסר שעם ישראל צריך להביע בעולם, ומה עם ישראל, אפילו מערכת החינוך היא קשורה למה תפקידנו בעולם. תגיד לי מה תפקידך, ואז אני אבנה לך תוכנית ומערכת חינוך שתואמת לך. אתה לא יכול ללמוד כמו שלומדים בגרמניה או באירופה. התפקיד שלנו שונה. זה המטרה שלנו. עכשיו, איך כולם מכירים בשם השם? אם עם ישראל הוא יהיה בהצלחה גדולה, אז גם שם השם יודע בעולם, יוודע בעולם. למה? הקדוש ברוך הוא קרא את השם שלנו בשמו. עם ישראל זה ישר אל. בשם שלנו דבוע שם אלוקים. ממילא כשעם ישראל מצליח, כשעם ישראל מודיע את שם השם באמת, אז ממילא גם שם השם מתקבל, מתגדל. שמנו קראת בשמך, את השם שלנו קראת בשם שלך. כמו אדם שקרוי על שם הסבא שלו. הקדוש ברוך הוא קרא אותנו על שמו. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה ישראל. זה תפקידנו. שבע, ויקרא לגוי גדול. המהר"ל מברר בטרמינולוגיה המיוחדת שלו, כן, בשפה שלו, שענייננו אינו קדושת הפרט, שקיימת גם אצל הגויים בצורת חסידי אומות העולם, אלא קדושת הכלל. זה נצח ישראל פרק י"ד, והדברים ידועים, נכון? גם אם לא, לא נחזור עליהם עכשיו. כפי שאמרנו, ספר בראשית הוא הקדמה, כי אבות אלו הם אבותינו, לכן ראשית הפנייה מופיעה אצל אברהם אבינו, לא נאמר ואספה לגוי גדול. אברהם אבינו שהוא ראשית האומה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ומה הוא אומר לו? אספה לגוי גדול. קצת מעליב, לא?
נורמלי?
כמו שאתה עכשיו הלכת לחתונה, הדודה שלך פוגשת אותך ובמקום להתעיין בך היא שואלת, מה עם אחיך? מה איתו? מה, אני פה, מה, דודה שלי, איך אתה בישיבה, זה, מתי אני מתגייס, מה זה? אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, אומר לו, אני אעשה אותך לגוי גדול. ומה איתי? מה אני...
שלא זה ילדים כאילו?
אני אעשה אותך לגוי גדול, הכוונה ממך יצא עם. אבל מה איתי? מה אני? אני לא חשוב בפני עצמי. דבר איתי. תשובה, לא. כל מעלתך אברהם אבינו, ובזה שיקום ממך עם. עם יוחד. ואז ממילא, מכיוון שיוצא ממך, אתה אברהם אבינו גדול. ואותו דבר, משה רבנו. כל מעלת משה רבנו זה בגלל עם ישראל. לכן, אחרי חטא העגל, פרשת כי תישא, שנגיע, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה הרבה הרבה שנים. 38 שנה. אחרי חטא העגל.
מה? מה קורה במדבר
כאילו? כן. אם אני לא טועה. נראה אם זה מופיע פה. פה בקיצור, אני זוכר, אבל... טוב, משהו כזה, לא זוכר. אבל הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. זאת אומרת, כל מעלת משה זה בגבעת מעלת ישראל. ואם עם ישראל הוא ירד ממעלתו, אז גם הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה. וככה גם כל הנביאים. אלא קדושת הכלל, ספר בראשית הוא הקדמה. נאמר רבי יצחק לגוי ולפני כן, גילוי שם השם היה דרך יחידים, שם, עבר וכדומה. עכשיו מתחדשת פנייה אלוקית אל עם. הודעת שם השם בעולם חייבת להיעשות על ידי המציאות של עם. עם השם, שמו של ישראל קשור בשמו של הקדוש ברוך הוא, שמנו קראת בשמך. לכן, אחרי בראשית נוח, שאין זוג פרשיות כלל אנושיות, בזוג השני לך לך ועירה מופיע החידוש של ויצחק לגוי גדול, שהוא בפעם הראשונה פנייה אליו. אומר אברהם אבינו, הכנה לגוי גדול, התחלה להיסטוריה חדשה בעולם, קדושה ציבורית, קדושה אלוקית שמתגלה בציבור. לכן הנוצרים הם גנבים, כי הם לקחו את שם השם ואמרו שהאלוקים התגלה לאותו האיש. זה גניבה. האלוקים אמר, אני עם ישראל, אני מתגלה רק דרך הצינור שלם, זה לא נכנס לשום אדם אחר.
אבל זה מה שהם האמינו. זה מה שהם
האמינו. בטח, כי הקדוש ברוך הוא אמר, כבר מראשית היצירה, וכבר לאברהם אבינו אומר לו, תדע לך, כל המעלה שלך זה שאתה תעשה לעם. לעם. ואחר כך כשעם ישראל מופיע, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, מדבר איתם בתורה. ואז פתאום הם באים ו... מוציאים מן הכלל. אבל אברהם אבינו עדיין איננו עם, הוא הכנה ויצחה לגוי גדול. של יעקב אבינו מתחיל להתרקם ציבור. השבטים הם כבר יסודי עם, והעם עצמו מופיע ביציאת מצרים. כשם שאדם משעובד עדיין איננו אדם, כך עם משעובד איננו עדיין עם. היסטוריה אלוקית החדשה של עם זה רק של עם זה מתחילה ביציאת מצרים. זאת אומרת, אם עם ישראל הגיע ל-60 ריבו, למה הוא לא עם כבר במצרים? כי אדם שמשעובד תחת שלטון אחר, הוא לא עם. הוא עדיין אין לו ישות עצמית בפני עצמו. צריך שהוא יצא ממצרים. כן, כל התורה כולה, כמו ישו בר בבטן, לא סופרים לו את הימים את הגיל שלו מהבטן. רק כשהוא נולד. למרות שלפעמים יש פער של כמה חודשים. יש ילד שנולד בסוף 9 ויש ילד שנולד ב-50. אז יש ביניהם פער של 4 חודשים. אבל שניהם נחשבים שהם נולדים בני שנה. אומר לו, אבל אתה יצאת מוקדם, זה לא פייר מהבטן. אני יותר גדול ממך. לא משנה, הולכים לפי זמן הלידה. גם אם הוא שלם בבטן, זה לא נחשב שהוא עדיין בר חיות או משהו כזה. אז עם ישראל, אמנם הוא רבבות במצרים, הוא עדיין לא, למה? אבל הוא גדול, לא משנה, הוא עדיין משעובד, הוא עדיין לא יצא. על כן, כל התורה כולה קשורה ליציאת מצרים, לא רק החגים המיוחדים שלנו, פסח, שבועות וסוכות, הם זכר ליציאת מצרים, אלא אפילו ראש השנה ויום הכיפורים. הכלל קוסמיים, מעבר לעולם הזה, הם זכר ליציאת מצרים. למה הכל הוא זכר ליציאת מצרים? גם כל החגים ושבת? כי כל החגים וכל המצוות, כל התורה כולה היא ניתנה לנו בתור עם. אז אם אתה לא מזכיר את יציאת מצרים, למי ניתנה התורה? מה בזה? למה אנחנו עושים היום ברית מילה? כן, למה אנחנו עושים ברית מילה? מי צירה אותנו? אברהם אבינו? שם. בגמרא כתוב שאנחנו לא עושים ברית מילה בגלל אברהם אבינו. בגלל משה רבנו. שהוא ציווה בתורתו לעשות ברית מילה. ביום השמיני, מול בשר המצה. לא עושים בגלל אברהם. אברהם אבינו אנחנו יכולים ללמוד את הדינים. בריתו של אברהם אבינו, אבל לא מצד ציווי. יש לנו מצוונו על המילה. הוא ציווה אותנו על המילה. זה ברית שאברהם אבינו התחיל, הברית של העם המיוחד הזה. אבל כל המצוות כולם, אנחנו מתחילים מהם ממשה רבינו. למה? כי אנחנו עושים את המצוות בתור עם, לא בתור יחידים. לכן חשוב תמיד לזכור את זכר ליציאת מצרים.
המהר"ל גם מדבר על זה בספר שלו על פסח, אתה מתאר לראשון על העניין שכל זה קשור ליציאת מצרים.
פסח.
כן.
זה הבסיס, הבסיס של כל עבודת השם כולה זה יציאת מצרים. זה אחד מהדברים שאדם חייב לזכור כל יום. את יציאת מצרים, הכוונה את יצירת עם ישראל בתור אומה. גם משה רבנו והתורה מופיעים מתוך יציאת מצרים. משה רבנו, ישראל והתורה, שלושתם עניין אחד. משה רבנו הוא שקול כנגד כל ישראל, והוא שקיבל תורה מסיני. ונתן את התורה לישראל, הכל התחיל ביציאת מצרים. ומה היה לפני כן? הכנה. מעובר. חזם ממשילים את יציאת מצרים לעגל שנמצא בתוך מאה הפרה, והרועה בא ושולף אותה. אז עגל כשהוא בתוך הפרה, מה הדין שלו? הוא נחשב שהוא נולד? לא. ואם שחטת את הפרה, אמא שלו, ופתאום אתה חותך את הבטן, פתאום קופץ לך עגל.
הוא לא במוכן.
אה?
הוא לא במוכן.
מה קרה?
אמרת שפה הם הכינו, נכון? שכאילו כל ההכנה של הברית. כן. אז זה כמו היה...
העגל הזה עכשיו הוא בהכנה, נכון? הוא ברה של הפרה. שחטת את העגל, את הפרה, אתה קורא את הבטן, קופץ עגל. איך זה נקרא בהלכה? בן פקוע. זה הגדר של זה, בן פקוע. מה הדין שלו, של העגל הזה? הוא אומר את הגמרא, אפשר לאכול אותו.
בלי שריטה.
בלי שריטה, הוא חי. אתה רוצה להרוג אותו עם גרזן, אתה רוצה לעשות לו מכת חשמל. יותר מזה, אומר את הגמרא, אתה יכול לעשות עדר שלם של בן פקוע. כוונה. יצא לך בן פקוע זכר, עגל זכר, יצא לך פרה, אתה מרביע אותם ביחד, ונולדים עוד ילדים, כולם פטורים משחיטה.
למה?
אין עליהם שם שחיטה, אין עליהם שם שנולד.
בגלל שהם
להלכה?
כן, לא למעשה, אבל להלכה, כן.
אם זה למעשה, היום הכל היה פרוץ?
לא, למעשה, אני לא יודע אם זה אפשרי בכלל. אם הוא חי אחרי שהאמא מתה. גם זה, אבל למעשה ודאי שגם לא עושים את זה. אבל בעיקרון, כן, בן פקוע הוא מותר. שזה אחד ההסברים, שיוסף ראה את האחים שלו אוכלים עבר מן החי. כמובן, לוקחים מהגדי, מהעגל רגל, ושמים את זה על האש, בלי לשחוט בכלום. מה זה? תשובה, זה היה בן פקוע, אבל הוא לא ידע. אז מותר לאכול את זה כך. זאת אומרת, אם הוא לא נולד, הוא לא נחשב שום דבר. מותר לאכול אותו. היום יש דיון גדול על בשר מתורבת. מה הדין, מותר או לא. כי זו תעשייה חדשה שנפתחה והולכת ומתפתחת. חצי מהחברות של בשר מתורבת נמצאות בישראל. מה זה בשר מתורבת? לוקחים רקמה של בשר ומגדלים אותה בצורה מדעית. אתה לא צריך עצבים ולא צריך גדל ולא צריך אין צורה, אין שום דבר. זה גדל, 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 גדל. מוכר את זה אחר כך. אמרו לי שזה הפתרון התזונתי לעולם וגם מבחינה אקולוגית וזה, שזה הרבה דברים, אה?
כמו שאתה שבשר מלפפת.
כמו שמה? כן, כן. זה רק עיר העיקרון, אה?
מה הסוגיה? זה קשה?
זה שאלה גדולה. שאלה גדולה, מותר לאכול את זה?
ומה? למה לא?
למה לא? לא שחטת. מי אמר שמותר לאכול בשר שהוא לא נשחט?
זה בשר.
זה בשר. עכשיו גם, אם אתה מתרבט בשר... אז אם אתה אומר לי... אתה אומר לי, לא, זה לא בשר, זה משהו אחר, יצירה חדשה. אז אם עושים את זה מחזיר נגיד, יהיה מותר לאכול? אם זה יציאה חדשה? שאלה גדולה הדבר הזה. עושים את זה גם דגים, דגים מתורבתים. שם זה בעיה עוד יותר קשה, כי הדגים הולכים ומתמעטים מן העולם. תרבטים דגים. אז עדיין זה בראשית המחקר, אבל יודעים לעשות את זה. מה שבטוח, שבהמה שהיא עוד לא נולדה, היא לא נחשבת חיה. עם ישראל במצרים עוד לא נולד, הוא היה בן פקוע. מי אברהם אבינו עד יציאת מצרים, עם ישראל היה רק הכנה. אתה ילדה, אתה ילדה. ואז עם ישראל נולד ביציאת מצרים. שמונה, יהיה אשר יהיה. אז מתגלה השם שלנו, ישראל אל. הקשור לעניין האלוהי האבסולוטי לעולם ולעולם עולמים. שמנו קראת בשבילך. לכן, מגילוי שם ישראל מגיעים לגילוי שם השם. קיימות מדרגות ושמות האלוקיים ובכינויו. אז יש הרבה שמות לאלוקים, ויש מדרגות. למעלה בקודש נמצא שם הוויה, שלא ניתן לבטו. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. לא כשאני נכתב, אני נקרא. כותבים את זה י' כ' ו' כ', אבל קוראים את זה בשם אדנות, כי זה שם שהוא גבוה. וקיימות עוד מדרגות רבות בשמות השם. הפרשה הקודמת לשאלת משה רבנו ואומרו, ואמרו לי, משה רבנו בצנה, אומר לקדוש ברוך הוא, איך אני אלך, איך זה, איך זה, איך זה, ואם יגידו לי מה שמך, מה אני אומר להם, מה אומר עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבית ישראל, אהיה שלחני עליכם. מה זה המושג הזה של אהיה? מה זה אומר? איך זה קשור לענייננו? אהיה, בעתיד הכוונה. זה מה שאמרנו, שם השם, הגילוי שלו זה יצירת עם ישראל. אז אם הם ישאלו אותך עכשיו מי שלח אותך, אתה לא יכול להגיד להם, כי אז עכשיו העולם הוא קשור לשמות שקיבלנו, שהאבות קיבלו, שם השם, שזה רק הכנה. הדבר הכי מדויק שאתה יכול לומר להם זה חכו או תראו מי שלח, שזה כשתצאו ממצרים, אז יהיה ההופעה האלוקית הגדולה. אבל אי אפשר להגיד להם את השם של האבות, כי זה קטן עליהם. אי אפשר להגיד להם את שם ישראל, עם ישראל, שקדוש ברוך הוא מתגלה ובוחר בעם ישראל, כי זה עדיין לא קרה. זה אומר להם משה רבנו, קדוש ברוך אומר להם, אהיה שלחניכם, מה שיהיה, זה ההופעת האלוקית הכי גבוהה.
לשון
עתיד. על עצם ההופעה של עם ישראל במצרים. בסדר? עד כאן רזד יחודה.